כן, בהשגחה. בדיוק על הנושא הזה. בדיוק כשהוא יצא, אמרת לו, תישאר. אמרתי לו, שילך. זה בדיוק בהשגחה שהוא לא ישמע את זה. הנה, ביום א', ה' באב, היה היורצייט של האריזה. ורבנו ז"ל, יום הפטירה של האריזה. ורבנו ז"ל יצא מביתו לנסוע לדרכו, שנוסע על שבת נחמו להיות במדוודביקה. כל שבת נחמו, כל שנה רבנו היה נוסע נסיעות לתלמידים שנמצאים מחוץ לברסלב, כדי לתת להם שיעור. שלוש פעמים בשנה הוא היה נוסע לתלמידים, שלוש פעמים בשנה היו באים אליו לשמוע שיעור. או בצ'רין, והיא כשיצאו מהיר לג'ין, עברו הרבה חיילים מחיל הקוזאקים. בדיוק עבר איזה גדוד של הצבא. והתחיל רבנו ז"ל לדבר מעניין מדינת רוסיה, ומה שיהיה נעשה עמהם עד ביאת הגואל, ומביאת הגואל עד תחיית המתים. פתאום התחיל רבנו לדבר תורה לפני אלה שהיו סביבו, על רוסיה, מה יקרה עם רוסיה, וגילה מה יהיה עד תחיית המתים. המה שמעו וכן תמהו ועמדו משתוממים על המראה הנורא הזה, ועל העגלה שרבנו דיבר את הדיבורים, ישבו רבנו ז"ל, סמוך לו חתנו רבי יוסקי, ישב ליד רבנו, על עגלה יש ספסל מול ספסל, וממולם ישבו רבי נתן ורבי נפתלי. ועל שני צידי העגלה, איפה יש את האלה שעולים לעגלה, המדרגות, עמדו שני תלמידים נוספים. מטפליק, אחד מצד זה, אחד מצד שני. אז יש פה שישה איש על העגלה. כולם הסתכלו על פני רבנו ז"ל, רבי נתן מדגיש, כולם הסתכלו כשרבנו דיבר, הקשיבו. לא אחד הלך בצד או משהו, כולם הקשיבו. בשעה שסיפר את כל סדר ביאת הגואל. אחר כך רצה רבי נתן לחזור איזה דבר עם רבי יוסקי, רבי נתן תמיד רצה לכתוב את הדברים, אז משהו לא היה ברור לו, הוא שאל את החבר'ה, אתם זוכרים מה הוא אמר רבנו, כאילו... אז הוא חזר עם רבי יוסקי, החתן של רבנו, וראה רבי נתן שאינו יודע שום דבר. מה, אתה לא היית על העגלה, לא שמעת מה רבנו אומר? כלום, מילה לא יודע. לא שמעתי. לא שמעת שהוא מדבר על המשיח? לא. לא שמעת שהוא מדבר על הרוסים? קוזאקים? לא. אז איפה היית? וכן רבי נפתלי שאל משהו את שני האנשים האלה שישבו על המדרגות מטפליק, ולא ידעו שום דבר. אז הבינו רבי נתן ורבי נפתלי שרבנו לא רוצה שתדע מזה שום בריאה. רק מי שישמע, שישמע. והדבר היה מפליא לעשות פלאי פלאות, איך יושבים על יד רבנו ז"ל, כל אחד מסתכל על פניו, והוא מדבר ומספר, ושום בריאה לא שמע, רק רבי נתן ורבי נפתלי. ורבי נתן כתב את כל העניין בראשי תיבות, ונקרא אצלנו בשם מגילת סתרים. זה מגילת סתרים, שהוא גילה את כל המהלך עד הגואל. ונמצא תחת ידי העתקה מכתב יד רבי אלתר טפליקר, ככה זה עבר במסורת, המגילה הזאת עברה מיד ליד, והוא שני חלקי מגילת סתרים, חלק א' מה שסיפר עכשיו ביום א', ה' באב תקסו, חלק ב' מה שסיפר ביום ו', ערב שבת קודש בתקסת, ותכף נלך למקום ההוא מה כתוב בחלק השני, אחרי חלק א' נכתב כך, במגילה כתוב כך, בתחילה לא ידעו, כי הוא זה. אחר כך יבוא לכל אחד על דעתו שהוא משיח. עד שידעו כולם. מישהו יכול להסביר את המשפט הזה? ככה רבנו כתב, אמר להם. עוד פעם. בתחילה לא ידעו, כי הוא זה. אחר כך יבוא לכל אחד על דעתו שהוא משיח. עד שידעו כולם. תגיד.
בהתחלה לא
ידעו,
זה
משיח. מי?
העולם לא ידעו.
שמי משיח?
לא ידעו שהוא זה, הוא לא ידע.
הם לא ידעו וגם הוא לא ידע.
מי? על מי מדובר?
גם משיח וגם האנשים לא ידעו.
בתחילה לא ידעו כי הוא זה. מי הוא זה?
העולם לא ידעו כי הוא זה, שהוא המשיח.
טוב, כי הוא זה, כי הוא המשיח, בסדר? נגיד ככה, בואו ננסה לפרז, אז הכל כתוב, בכוונה כתוב בצורה שלא יבינו, רק מי שיזכה.
אחר כך כל אחד יתחיל לפלפל בצורה.
אחר כך יבוא לכל אחד על דעתו שהוא משיח. מי זה הוא?
אה, אני מבין מה אתה רוצה להגיד.
מי זה הוא? הבן אדם עצמו?
כן, זה
כל אחד יחשב שהוא משיח?
כן, כל
כך כל כך. מה שאנחנו רואים היום, כל אחד חושב שהוא משיח?
כל אחד לעצמו
יחשוב שהוא זה אותו אחד?
לא, על עצמו יבין שהוא משיח של עצמו.
אני לא יכול להגיד מי צודק מי לא, כי יש הרבה אפשרויות.
כי בסתם הסיפור של הפשט, לא ידעו של המשיח, זה התחיל סיפור, והאנשים התחילו לספר בדעת אמור, אולי כן.
אולי כן, על המסוים הזה.
על המסוים הזה, פחדו לדבר בגלוי. כל אחד התחיל, ואחר כך יראה שיראו שכולם מסכימים, ודברו לזה חופשי.
בוא נמשיך, ואחרי זה הלאה.
כן, אבל אפשר גם להגיד הפוך, שכל אחד יגיד על עצמו, שהוא יגיד על...
בתחילה לא ידעו כי הוא זה. אחר כך יבוא לכל אחד על דעתו שהוא משיח, עד שידעו כולם, הוא מסיים, והרבה נשכח מיד ולא נכתב כלל, כי סיפור זה שעה בערך 2 שעות, וציווה שלא לדבר מזה ולכתוב ברמז, ותכף נשכח הכל, כי לא נכתב מיד. זה ההגעה של רבי נתן. יש עוד.
זה כל המגילה.
לא, יש עוד. תורך יש פה א', אפילו אדם פשוט, אם יושב עצמו על הספר, להסתכל על אותיות התורה, יכול לראות חדשות ונפלאות. היינו, על ידי הסתכלותו היטב היטב על אותיות התורה, יתחילו האותיות להאיר ולהצטרף בבחינת אותיות בולטות ומצטרפות, שאמרו רבותינו ז"ל, ואז יראה נפלאות צירופים חדשים, ויכולים לראות בספר מה שבעל המחבר לא כיוון. תאמר מה כתוב פה.
מה זה בעל המחבר?
המחבר עצמו.
מי? הקדוש ברוך הוא לא
חובר? המחבר עצמו של הספר. הוא כתב משפט והתכוון ל-X, ובתוך המשפט שלו רבנו אומר, בתוך הרוח הקודש שלו, הוא לא כיוון לזה. נמצאים עוד דברים שאתה מגלה שם כאלה נפלאות וכאלה אוצרות, שהוא בעצמו לא כיוון אליהם ולא ידע עליהם. באותו בן אדם ספציפי שקרה, התגלה לו. אתה מבין? אז עכשיו, דברים כאלה, לפעמים אני בא ואומר, רבנו אומר, רבנו אומר, רבנו אומר, איפה כתוב? אני שולח אותם לתורה, הם קוראים, אומרים, לא כתוב. לך תסביר להם. לך תסביר להם. שזה התנוצץ לי, האותיות בלטו לי, ואני רואה ככה כתוב, הוא אומר, לא כתוב. לא כתוב, אומר לך, אתה צודק, אני אומר, תקרא את המשפט הזה עוד פעם, עוד פעם. תקרא אותו, תראה איך זה בולט, הדיבור. לא לזה התכוונת?
אני התכוונתי, כמו תרשה. הוא מתחיל לדרוש, הוא מגמגם קצת,
לא יודע,
שאחרי שנים של
בטק,
הוא כבר נהיה מקצוען.
יש. הוא אמר את זה בעצמו. אני אגיד לך כמה מקורות לזה. כן. רבנו פעם אחת אמר ככה, וכי בפעם אחת מגיעים לכל המדרגות? לא. פעם אחת רבי נתן שאל אותו, הרי לפני כמה שנים שאמרת לך תורה, אמרת ככה, עכשיו אתה אומר ככה. אומר, מסתמה, כשאמרתי אז ככה, זה היה ככה. עכשיו אני אומר ככה. זאת אומרת, יש שינוי. במדרגה, בהשגה, בצורה, בהבנה שלך. ואותו דבר רבי נתן. רבי נתן כתב תורות מרבנו, שהוא הבין איקס. ואחרי 20-30 שנה, פתאום התבהר לו הערת. בן אדם לא יושב על המדרגה אחת.
כן. כמה, 5 פעמים. כל פעם?
כן, על ההלכות.
כן, מתחדש לדבר אחר. ואז שאדם קורא את זה, נגיד על הלכה מסוימת, אז רואה שיש כאילו
אפילו דברים כנראים. הנה, יש עוד מאמר. רבי נתן הגיע לרבנו, אחרי שרבנו חזר מארץ ישראל, הרי הוא עשה טיול לארץ ישראל רבנו. כשהוא חזר מארץ ישראל, רבנו אמר, מהיום אני מתבייש בכל התורות שידעתי לפני שנסעתי לארץ ישראל. לא רוצה שתכתבו כלום! מהתורות שאמרתי לכם אז, תמחקו הכל, אני מתבייש בתורות שאמרתי. רבי נתן, הוא קצת פה הוא זייף, כאילו, עבר על דברי רבנו, והוא אומר, ודחפתי כמה תורות מלפני ארץ ישראל, למה? תורות כל כך קבועות ויפות, אני לא מוותר עליהן. רבנו אמר, למחוק לא מחקתי, הכנסתי אותה. יש בליקוטי מוהר"ן תורות שרבנו אמר לפני ארץ ישראל. ורבי נתן אומר, הכנסתי אותם, כי ברוב ההתלהבות שלי מהתורה לא מחקתי אותם. כי רבנו אמר, אני לא רוצה, אני מתבייש במה שאמרתי לפני זה. זאת אומרת, הוא עלה במדרגות ופתאום הוא הסתכל אחורה שזה משהו אחר, השתנה. ספר המשרד פוסרה. אז הוא אומר פה ככה, יכול לראות מה שבעל המחבר לא כיוון לזה כלל, וזה אפשר אפילו אדם פשוט, כי אדם גדול יכול לראות זאת בלא הגיע. אפילו אדם פשוט לגמרי יכול להשיג ולראות חדשות כנל. אם יושב עצמו ויסתכל על אותיות התורה כנל. זאת אומרת, זה יצוץ לך מתוך המשפט הבנה שאפילו בעל המחבר לא כיוון לה, וזה מה שמשה רבנו עשה. משה רבנו כתב תורה, וכשבא המפרש יהושע לפרש את התורה, משה עמד בשיעור והתבייש ממה שיהושע אמר. תראה איזה דברים הוא אומר, לא ידעתי. איך המדרש אומר, וכשהקדוש ברוך הוא הראה לו למשה דור ודור שם, העתידים, הצדיקים שעתידים להיות, הראה לו את רבי עקיבא, שעושה כתרים לאותיות. ודורש דרשות, ומשה חלשה דעתו. אמר, יואו, הוא פתאום הרגיש את עצמו, כאילו, מי אני? מול רבי עקיבא, איזה תורות הוא אומר. בסוף, כשהוא שמע את רבי עקיבא אומר, הלכה למשה מסיני, חזר לו השמחה, ממני הוא אומר את זה. זאת אומרת, משה לא ידע. משה לא ידע את הדברים שיהושע ורבי עקיבא אמר. זה רבנו מגלה דבר עצום, מה? במה? רבנו מגלה שזה הרוח הקודש ששורה בפה שלו, אומר את הדברים, ומגלה עוד 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 דברים מתוך המשפט הזה, שהוא בעצמו, כשהוא דיבר עם הראש שלו, הוא דיבר על נקודה מסוימת, אבל זה נפתח לעוד עניין. כן.
אמרתי למישהו מיליון פנים לתורה, איזה מיליון? 70, מה אתה אומר מיליון?
70 פנים.
זה כמו הספירות, יש את היסוד, בתוכו יש 10 ספירות. בתוך ה-10 ספירות האלה הם נראים עוד 10 ספירות. זה ככה, אין סוף, אין סוף, כל אחד רואה משהו אחר.
אחר סיפר רבנו ז"ל את כל סדר ביאת הגואל, באה עליהם שמחה עצומה, ושמחו מאוד. וירדו רבי נתן ורבי נפתלי, ירדו מהעגלה, כי הם לא נסעו איתו לנסיעה הזאת, לא נסעו מרבנו ז"ל לעיר מדוודיקה, רק ליוו את רבנו ז"ל אל דרכו, רק ליווי, אחר כך שחזר רבנו אל ביתו, שבעיר ברסלב דיבר עמו רבי נתן, איך שאחרי הסיפור הנ"ל מסדר ביאת הגואל, היה בשמחה עצומה. פתאום נכנסה לו שמחה, והוא לא הבין למה רבי נתן. עד מאוד כל הזמן, אמר רבנו ז"ל, שגם הוא נעשה שמח מאוד אחרי שהוא סיפר את זה. ואמר לו רבי נתן, אמת שטוב ויפה הדבר מאוד, אך מתי יהיה זאת? ענה ואמר רבנו, אבל הסיפור בעצמו מזה הוא דבר גדול מאוד. כשבא העניין זה לתוך שיחה בזה העולם, מה שהיה גנוז בחדרי חדרים, זה בעצמו הוא דבר גדול מאוד. כן. אחרי הדיבור הזה, הרי אמרנו שהוא נסע רבנו נסיעה לתלמידים להגיד להם, אז מה הוא אמר להם, איזה תורה הוא אמר להם שם? שבת נחמו היה רבנו ז"ל בעיר צ'רי, ושם אמר לפני אנשי שלומנו, התחיל מעתה לספר סיפורי מעשיות. זו הפעם הראשונה שהתחיל לספר סיפורי מעשיות. כוונת דבריו הקדושים הייתה מהר שאינו מועיל לכם לשוב אל השם. על ידי התורות והשיחות הקדושות, אני לא רואה שזה עבד עליכם, כל התורות שאמרתי, מה שעסק ביגיעות גדולות כל ימיו להשיבנו לשם יתברך באמת, מהר שלא מועיד כל אלה, על כן הוא מתחיל לעסוק בסיפורי מעשיות, וסיפר להם מעשה ראשון מעבידת בת המלך. אבל מהיום אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות, ובתוך הסיפורי מעשיות, זה כבר כלי תתלג, יום וו, חד באב, היה אצל רבנו ז"ל, רבי נפתלי ורבי נתן לא היה שם. כי רבנו ז"ל שלחו אל גיסו רבי צבי אל העיר ברדיצ'וב שהגבה את חובו שהיה חייב לרבנו ז"ל. ודיבר עמו רבנו ז"ל, עם רבי נפתלי, מעניין אמונה, ואיך שצריכים להתחזק מאוד באמונה, ואיך שכל העולם כולו יהיו נתפסים בכפירות ואפיקורסות. ואמר, אגלה לך סוד, שתהיה אפיקורסות גדולה בעולם, כי מלמעלה תבוא אפיקורסות בעולם בשביל ניסיון, ואני יודע שאנשים שלי גם בלא זה יתחזקו באמונה באמת. יישארו קיימים באמונתם. אך אני מגלה לך זאת כדי שיתחזקו יותר, שיראו שדיברו מזה מקודם. והתענח רבנו ז"ל מאוד ואמר, אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם? ואמר שיהיה עוד זמן אשר איש יהודי פשוט שיטול ידיו לפני אכילה, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם. כן. פעם אחת דיבר רבי נתן ממגילת סתרים. ענה ואמר, מלחמת גוג ומגוג אינה נזכרת במגילת סתרים. משמע שתהיה אפיקורסות בעולם. וזה יהיה גודל הניסיון שלנו ושל משיח. כי כל מררות הצרות והאיסורים שעוברים על כל אחד הוא רק מהסתרת אורו יתברך. שעל ידי זה באים לידי מלחמות ומחלוקות בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות. מלחמה, מלחמה פילוסופית, לא מלחמה ממש. גוג ומגוג לא נזכרת במגילת סתרים. כי האמונה שאדם מאמין בתמימות ובפשיטות שאין שום מציאות בלעדו יתברך, וכל דבר קטן או גדול, אף האיסורים שמצייר אותו בעל בחירה, אין בגשמיות שרודף אחרי פרנסתו ויורד לאומנותו, ולוקח הסוחרים והקונים שלו. אין ברוחניות מה שעוברים עליו, זה מוארש אומר. מה שעוברים עליו ירידות או תפילות והשלכות, כשמאמין שגם שם, בכלליות ובפרטיות גנוז, אלופו של עולם, רצונו יתברך, ואם לא יצא, שיצא ממנו יתברך, אי אפשר לשום בריאה ונברא שיצער אותו. לא בדבר גדול ולא בדבר קטן, הוא מקבל הכל בשמחה ובלב רחב, אז אצלו מהירה כבר הערת הגאולה. אך להפך, זה עיקר מלחמת גוג ומגוג, שאחד מתנשא על חברו ורוצו לבולעו חיים, ואין שאמרו חז"ל והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג, שאחד מתנשא על חברו, שזה סובב ובא בכפירות ואפיקורסות, שאינו מאמין שאלופו של העולם בכל תנועה ותנועה, וכן מזה באות המריבות והמחלוקות בביתו של אדם, ואין לו מנוחה בבית, הכל הכל שכופר באלופו של העולם, ועל כן אמרו חז"ל, כאשר תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, ממלחמת גוג ומגוג, כי הכל בא מכפירות, שכופר במציאותו יתברך, רחמנא ליצלן, ועל כן בכל דור ודור, כשיש קטגוריה גדולה בין ישראל ומתרבה את הכפירות, תדע שמשיח הוא כבר מוכן להתגלות, רק הכפירות והאפיקורסות מכסות ומעלימות אותו. כן שאמרו חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח, וסנחריב גוג ומגוג, היינו בכל דור ודור זה לעומת זה. לעומת מלך המשיח, שהוא מדרגת גילוי נועם, האמונה הקדושה, יש גוג ומגוג, שהם הכפירות והלצנות כנגדו. עיקרו של מלך המשיח יהיה להאיר ולגלות אורו יתברך. כמו שאמרו חז"ל, הוא נורא עם משרה, זה מלך המשיח, העין שם. ועל כן לא בחינם הרעיש רבנו ז"ל מאוד מאוד על עניין האמונה הקדושה. מתרחק מספרי חקירות, אפילו אלו שחיברו גדולי ישראל, כי עיקר היהדות הוא תמימות פשיטות גמורה בלי שום חוכמות וחקירות כלל. פעם אחת סיפר רבנו ז"ל, שמה שמובא בספרי המחקרים ראיה, שצריכים לחקור מהפסוק, וידעת היום ושיבות אל לבביך, שצריכים לדעת אותו על פי חקירות, זה הפירוש ומקראת הקראים, כך רבנו אמר. ומביאים ראיה כפשוטו, וידעת היום ושיבות אל לבביך, צריך לדעת את השם על ידי חקירות. הוא אמר, זה הקראים, כך אומר. שהם מפרשים פסוק זה כך, שצריכים לדעת אותו יתברך על פי חקירות, אבל האמת אינו כן. כי באמת העיקר לדעת אותו יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה, שעל ידי זה ידי כזה זוכים אחר כך לדעת ולהשגה בגדולתו יתברך וברוממותו יתברך. כמו שנאמר, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. ואין בלקוטי הלכות, שמבואר שם אשר אי אפשר להתקרב ולהיכנס לשום קדושה, לשום השגה ולשום ידיעה בהשם יתברך כי אם על ידי אמונה קדושה. וכל המלחמות וכל הניסיונות שיש לאדם בעבודת השם יתברך, אי אפשר לנצח שום מלחמה. ולעמוד בניסיון כי אם על ידי האמונה הקדושה, כמו שכתוב בתיקוני זוהר. ודוד כדאב העל בקרבה לא התרחץ אלא באשם. דוד שהיה פותח בקרב לא היה בוטח אלא באשם יתברך. כמו שנאמר, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. היינו שעיקר ביטחונו ותקוותו היה באמונה שנקראת זאת. דענו שהיה יודע שהוא חזק באמונה בהשם יתברך, אבל כן הוא חזק, שבוודאי יעמוד נגד כל המחנות והמלחמות של העת צרה והסתרה חרם, כי לוודאי יוכל לנצחם ולשוברם. מהר שיש לו אמונה חזקה בהשם ידבר. עיקר הוא האמונה, כי האמונה היא התחלה והשער והפתח להיכנס אליו ידברך ולהשיג אל הכותו. ואמונה היא הסוף והתכלית של כל הידיעות וההשגות. הנה תכלית הידיעה שלא נדע שזה סוד האמונה הקדושה. תכלית של כל התכליתות לדע ולהבין ולהשיג שאי אפשר לדע כלל. רק להאמין בו יתברך בתמימות ובפשיטות גמורה בלי שום חוכמות והשכלות של עבר. כי ההתחלה היא האמונה והסוף הוא האמונה. וכל מה שאדם בא להשגה יותר גדולה, העיקר תכלית ההשגה והמוח הוא שיזכה לבוא לידי אמונה יותר מבוררת ומזוכחת. כי באמת על פי חוכמות אי אפשר להשיגו יתברך כלל. כי יוכל לטעות בחוכמתו כדרך שנבוכו המחקרים. עד שבאו לאפיקורסות גמורה על ידי טעות חוכמתם המוטעת והמשובשת והנבוכה. ועל כן העיקר הוא האמונה הקדושה. אבל צריכים להחיות בכל פעם את האמונה הקדושה בהערה ובנועם ובזיף חדש, וזה נעשה על ידי הצדיקים האמיתיים שבכל דור, שיש בהם התמוצצות מלך המשיח, כי הם המכניסים ומהירים בנו את האמונה האמיתית בו יתברך, וכל התורות וההשגות שהם מחדשים ומשיגים, הכל הכל להכניס ולגלות בנו את אמיתת מציאותו יתברך, שגם אנחנו נזכה להשיג ולחדש שכלנו בנועם ערבות זיו האמונה הקדושה, אשר נועם ערבות מתיקות התמוצצות אחת מנצוצי האמונה הקדושה, אי אפשר לשער ולספר כלל. כדאי לסבול כל האיסורים שבעולם, לשבר כל התאוות ולהתייגע ולתרוח בעבודת השם יתברך בכל התרחות והיגיעות ובמסירות נפש ממש בשביל הערבת נעימות את נוצצות אחת אשרי הזוכה לרדוף אחריו יתברך. אבל אל זה אי אפשר להגיע כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים שהם התנוצצות מלך המשיח. אבל זה לעומת זה יש מלחמת גוג ומגוג שהם כלל המחלוקות והקטגוריה שיש על הצדיקים האמיתיים האלו המגלים אמיתת מציאותו יתברך, כי רוצים לבלוע אותם חיים, ומדברים עליהם כל דבר אסור, ומתלוצצים מהם מאוד, ועל ידי זה מרחקים את נשמות ישראל מהם, ועל ידי זה מעריכים את הגלות המרה, ועל כן אוי להם ואוי לנפשם של אלו שיש להם חלק במחלוקת ובמריבות על הצדיקים האמיתיים שמגלים אמיתת מציאותו יתברך. כי הם הזה פנים שבדור פני הכלב, האלה גוג ומגוג המסתירים את האמת, והם הרשעים שבדור כמאמרי מזל, ודחת ספקו לאי שמה מנדר שיהו. מישהו אז פנים, ואינו מתבייש ממי שגדול ממנו, מישהו בעל מחלוקת, הרי הוא רשע מרושע. ואם הייתי יודע, אהובי אחי, אם היית יודע מה שכתוב במגילת סתרים, אודות אלו חיילי גוג ומגוג הנ"ל, המסתירים את האמת, היית נבהל ונפחד ונופל על פניך מרוב בעלה ופחד. מי ומה ואיך נתארכה הגלות המרה הזאת. כבר אמרו בירושלמי, הציף הנצח לקשרה. והכל בשביל הבחירה והניסיון, עד עת בו דברו יתברך. על כל פנים, איכשהו אהובי, אחי, אתה ברח לך ממחלוקת עם ריבות, ואל תתערב, ואין לך שום חלק באיזה מחלוקת עם ריבות ולצנות על הצדיקים האמיתיים, כי לא תדע מה יוולד יום, מה יולד יום, ולא תדע על מי ועל מה אתה חולק ומתלוצץ, ואף שירצו להסיט אותך, כי הוא מצווה לרדוף את הקשרים, אתה אהובי, אחי, חוס על נפשך, וברח לך ממצוות כאלה, כי מרה תהיה בחריתך או להפך. אם תעזור לצדיקים האמיתיים, תקרב את הגאולה ותזכה לכל הטובות המוכנות, לחיילי בית דוד. כן. רבנו ז"ל, תדע שמשיח יבוא פתאום, ויהיה נעשה כל רעש גדול, שבא משיח, וכל אחד ישתיך מסע ומתן שלו, וזה ישתיך שעבה וכו', כמו שנאמר ביום הוא ישתיך האדם את אלי כספו ואלי זהבו, ולא כמו שסוברים קצת, כשיבוא משיח, יהיה עולם אחר משל עכשיו. רק יהיה כנל. כל אחד יתבייש משטות מעשיו, כל אחד כפי מעשיו. ולא מחריבה, כמו הגמרא אומרת. האריזל מזכיר את זה. רבנו אומר שיש מפרשים את האריזל שעברה עולמות ויחריבם. רבנו לא הסכים עם הפירוש הזה, לא עברה עולמות ויחריבם, לא יחריב שום דבר. של מה להחריב?
זה
חורבן הדעת. השכל השתנה, הראש, ההסתכלות תהיה אחרת. אבל לא...
כשהאדם חוזר בתשובה ממעשיו, למעשה הוא החריב, זה רק אחריו את מה שנעשה עכשיו
בלמה. את העולם הקודם.
נכנס לעולם חדש.
כמו שצעקו, עולם ישן החריב.
וכן המשיך רבנו ז"ל ודיבר עמו הרבה הרבה בעניין אמונה. ובתוך כך התחיל רבנו ז"ל לגלות לו את חלק השני ממגילת סתרים. אחר חלק שני נכתב כך, בתחילה תהיה על משיח מחלוקת גדולה, ויאמרו זה משיח.
איי איי איי.
ויאמרו בזו הלשון, משיח אין אמיץ אלה, הוא הולך עם כובע כזה. כלל הדברים, אף על פי שעבר מה שעבר מהגלות קרוב ל-2,000 שנה, ואנו מצפים בכל יום שיבוא, אף על פי כן אם יתמאמר, חכה לו, בוא יבוא לו יחר, אף על פי שקלו כל הקיצים, בוא יבוא בוודאי. ויפה מנהם מאוד, אשרי הזוכה לזה שתחזק באמונה שלמה, אז יהיו ניסיונות גדולים. עד כאן סיום המגילת סתרים, חלק שני. רבי נפתלי עמד משתומם, ולא ידע היכן הוא בעולם ברוב התפעלות והרגשה. שהרגיש בדברי רבנו ז"ל, בפרט שגילה לו עניינים נוראים ונפלאים כאלה, ואמר לו רבנו ז"ל שצריך להיזהר מאוד בלי להוציא מפי דיבור של רשעות, אפילו בדרך כלל לצנות, ואנו שלא לומר חס שלום על עצמו שיהיה רשע, או שהוא יעשה עבירה. אף שאומר זאת בדרך לצנות, שבן אדם לא יגיד על עצמו. ואין בליבו כלל לעשות זאת, אף על פי כן זה הדיבור מזיק מאוד ויכול להכריחו. אחר כך לעשות זאת שהוציא מפיו, אף על פי שלא אמרה מליבו, רק בלצנות. ואמר רבנו ז"ל שעל ידי זה נכשל יהוא המלך, על ידי שהוציא מפיו ואמר, יהוא יעבדנו הרבה כשהוא התווכח עם נביא הבעל. אז הוא עבד עליהם, אז הוא אמר להם, כן, שהוא, יהוא, יעבוד את הבעל, ובאמת בסוף הוא עבד עבודה זרה. אבל פי שליבו היה בלי לעבדו, רק אמר בלצנות, כדי להטעות את עובדי הבעל, כמבואר שם, ועל פי כן נכשל אחר כך על ידי זה, עד שעבד בעצמו עבודה זרה, כמו שאמרו עזל, על כן צריכים לזהר מאוד כי ברית כרותה לשפתיים, כמו שאמרו חזל. ומחמת שרבי נפתלי ידע שרבי נתן זכה לשמוע את החלק הראשון מגילת סתרים, על כן גילה לו אחר כך את החלק השני של מגילת סתרים, ונשאר אצלהם חתום ונמסר רק מפה לאוזן, כאמור, פעם אחת שאל אחד מאנשי שלומם את רבי נפתלי, מה כתוב מגילת סתרים? חייך וענה, שהליקוטי מוהר"ן יהיה מקובל בעולם, אפשר להתכונן למשיח. כך הוא רמז לו. שהליקוטי מוהר"ן יהיה מקובל בעולם, אתה יכול לדעת שהוא לא גילה סרט מה כתוב גילת סתרים. תשמע, שני אלה ידעו, רבי נתן,
רבי נפתלי. אנחנו פה לא מגלים ממש.
אז תקנה את גילת סתרים בהזדמנות בחנות, תביא לנו אותה ובוא נעבור נראה שם.
לא, אבל אפשר להבין ממה שהוא זרק לו לאנשי שלו.